שלום וברכה, אנחנו מתחילים היום נושא חדש בהלכות כשרות, ונתחיל היום את העיסוק בהלכות תולעים. הלכות תולעים זה באמת גוף הלכות שיש בו גם הרבה מאוד למדנות, והרבה מה לדבר מצד התוירה שלו והלימוד, וגם זו שאלה מעשית מאוד מאוד גדולה. בסופו של דבר אנחנו קונים ירקות תלים, פירות, ואנחנו רוצים להימנע מאיסור אכילת תולעים, והשאלה היא כיצד ניתן להימנע מהאיסור הזה, אלו תולעים אסורות, אלו שרצים לא אסורים. בעזרת השם היום נתחיל את העיסוק בסוגיות האלו, כשראשית כל את השיעור היום נייחד לעצם איסור אכילת שרצים, וגם כן לשאלה אלו תולעים אסורות ואלו תולעים מותרות. בשיעורים הבאים ניגע יותר בשאלות גם הלכתיות שנוגעות למעשה, וגם שאלות מעשיות, איך לשטוף, איך לנקות וכן הלאה. אז נתחיל מהפסוקים בפרשת שמיני. אומרת לנו התורה, ויקרא פרק י' א', וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת בימים ובנחלים, מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים, שקץ הם לכם. התורה כאן אוסרת לאכול את שרץ המים. בהמשך בפסוק כ', כל שרץ העוף ההולך על ארבע, שקץ הוא לכם. התורה אוסרת לאכול את שרץ העוף, שרצים שמעופפים, זבובים, יתושים וכן הלאה. ובפסוק מ"א, בסוף הפרק, וכל השרץ השורץ על הארץ, שקץ הוא לא יאכל. כאן אוסרת התורה את השרצים השורצים על הארץ, שזה רוב השרצים שאנחנו נתקלים בהם היום, תולעים, כנימות וכן הלאה. מסיימת התורה את הפרק הזה, את פרק י"א, בפסוק, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תטמאו בהם, ונטמתם בם. ועל כך מוכרת ומפורשת הדרשה, שמאכלות אסורות מטמטמות את הלב, גם תולעים, למרות שהן כאלו קטנות, הן נחשבות בכלל מאכלות אסורות, ובעצם אכילת תולעת לא גורעת, לצורך המחשה, מלאכול פיל. פיל הוא חיה לא כשרה, אין לו את סימני הכשרות, ולכן אסור לאכול אותו באיסור לה, וכך גם אסור לאכול שרץ. אותה תורה ציוותה אותנו באותה חומרה של איסור. ושרצים אפילו חמורים עוד יותר. אומרת הגמרא במסכת מכות בדף ט"ז עמוד ב', אמר רב יהודה, איימן דאכיל ביניתא דבי קרבה. מי שאוכל שרץ, מלכינן ליה משום שרץ השורץ על הארץ, הוא מקבל מלכות מדין כל השרץ השורץ על הארץ, כמו שראינו לפני רגע בפסוקים. הוא דאכל ביניתא דבי קרבה ונהג די רב יהודה. היה אדם אחד שאכל את הביניתא דבי קרבה הזה, ורב יהודה קילל אותו. אמר אביי, אכל פוטיתא לוקה ארבע, נמלה לוקה חמש. משום שרץ השורץ על הארץ, צירה לוקה שש משום שרץ העוף. אומר לנו כאן אביי, מי שאוכל פוטיטה, שזה סוג של שרץ המים, הוא לא לוקה רק פעם אחת, הוא לוקה ארבע מלכות. למה הוא לוקה ארבע מלכות? כי הוא עובר על ארבעה איסורים. מה הם ארבעת האיסורים? רשי שם מסביר אותם. שני לאווים כתובים בשרץ המים, אחד בתורת כהנים, בפסוקים שקראנו בפרשת שמיני, ואחד במשנה תורה, בפרשת ראה, בדברים י' ד', שם שוב פעם מופיע כל פרשיית מאכלות אסורות. אומרת התורה, וכל שרץ העוף תמה הוא לכם לא יאכלו. זה בפסוק י' ט', אז כבר יש לנו כאן שני לאווים בשרץ העוף. וחוץ מזה יש שני לאווים שכתובים בשרץ סתם, שני לאווים שכוללים את כל מיני וסוגי השרצים. איפה? פסוק אחד, הקראנו אותו לפני רגע, גם כן בפרשת שמיני, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ. כל השרץ השורץ, הכוונה, כל סוגי השרצים, יש כאן לב כולל לכל השרצים, והתורה אוסרת אותו. ולב נוסף בפרשת דברים, שם כתוב, וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת לא תאכלו. שזה הלב שאוסר לנו לאכול פיל, או לא פיל, כי מדובר כאן על שרץ המים. אבל חיות שהן לא כשרות, ובכלל זה הוא אוכל לאצור גם, הוא אוסר לאכול גם שרצים שאין להם את סימני הכשרות. אז יוצא שכל אדם שאוכל שרץ העוף לוקה ארבע מלכות, כי ארבע פעמים התורה חוזרת והזהירה על איסור אכילתו. מי שאוכל נמלה לוקה חמש, כי נמלה מתווסף בה עוד איסור, חוץ מארבעת האיסורים כלליים לגבי שרץ, יש בה גם איסור מיוחד על שרץ השורץ על הארץ. ולגבי יצירה אלוקים 6, כי שם יש איסור מיוחד לשרץ העוף. ומכאן אנחנו רואים שהתורה מחמירה עוד יותר באיסור שרצים מאשר במאכלות אסורות אחרות. בעצם לאכול נמלה זה יותר חמור מלאכול פיל, למרות שהדברים הם רפסא נגרי. כמובן ששניהם אסורים, שניהם לאו, אבל פיל זה לאו אחד, ונמלה זה ארבעה לאווים, למרות שהיא שישה לאווים, סליחה, למרות שהיא הרבה יותר קטנה. מה הסיבה לחומרה הגדולה הזאת? הפרי חדש ביורדיה בסימן פי דלת, שזה הסימן שעוסק בהלכות עולאים, מנסה להסביר, וכך הוא כותב, החמירה התורה בזה בהרבה לאווים ומלכויות, להיות שהוא איסור מצוי מאוד בפירות ובירקות ובקטניות וברוב מיני מאכלות. פיל אף אחד לא מעלה לאכול בדעתו לאכול. זה חיה גדולה, זה לשחוט אותה זה חתיכת סיפור בטח, וזה לא דבר שאנשים יכולים לעבור עליו ביום יום מבלי משים. לעומת זאת, השרצים הם א' מאוד מאוד מצויים. הם נמצאים כמעט בכל דבר, בפירות, בירקות, בקטניות, כל הדברים האלה אנחנו יכולים להתקל בשרצים. וב' חוץ מזה שהם מאוד מצויים, אי אפשר להיזהר מלהיכשל בהם, כותב הפרי חדש, אם לא בזריזות גדול. צריך לבדוק טוב טוב את החסה, שהם בתוכה איזה שרץ, ואת הקמח, ואת האורז, וכן הלאה. זה לא כמו פיל, פיל אני רואה, אני לא אוכל בטעות פיל. שרצים אפשר לאכול בטעות, ולכן ההקפדה על איסור שרצים צריכה להיות הרבה יותר גדולה, וממילא הצריך הכתוב לזרז ביותר ולהרבות בלווים באיסור שרץ הארץ. התורה נתנה כל כך הרבה לאווים, והסבירה בכל כך הרבה דרכים למה הדבר הזה אסור, מכיוון שזה איסור שהוא א', הרבה יותר מצוי, וב', הרבה יותר קשה להיזהר ממנו. וכך מסביר הפרי חדש את החומרה, ולכן כותב הפרי חדש, מכאן אנחנו יכולים ללמוד מוסר לעצמנו, ומייתה כל אדם יזדרז בעצמו מלהיכשל באיסור זה, וגם ידרוש ברבים חומרת האיסור, כי אי יחיד אליף רשומיני, ואני את שלי הצלתי, באמת הפרי חדש מאוד מעריך בסימן הזה, והחכם יוסיף לקח. חומר הפרי חדש זה איסור שיש מצווה להזהיר עליו, ולדקדק בו, וללמוד אותו, ולהקפיד עליו, וזה ככה פתיחה טובה לשיעורים שעוסקים בהלכות עולאים. הגמרא בעבודה זרה, בדף ח' עמוד ב', מתעסקת עם שאלה שלכאורה מאוד בעייתית בדיני שרצים. יש לנו הלכה בהלכות מאכלות אסורות, שנותן טעם לפגם אסור, דבר שטעמו פגום, סליחה, שנותן טעם לפגם מותר, נלמד את זה ברחבה בעיתו ובזמנו, אבל דבר שהוא נותן טעם לפגם, שהטעם שהוא מעביר הוא פגום, הוא לא אסור. יש לנו הלכה נוספת, נבלה שאינה ראויה לגר, אינה אסורה באכילה, בעיקרון אסור לאכול נבלה, אבל אם הנבלה כבר כל כך נהרסה והתקלקלה, עד כדי כך שאדם לא יכול לאכול אותה, היא לא ראויה למאכל אדם, פקע ממנה איסור נבלה. מהדינים האלו נשמע, או אפשר להבין לכאורה, שהתורה אוסרת רק דברים שהם ראויים למאכל, ושרצים שהם מגילים ולא ראויים למאכל, לכאורה היינו אומרים שהתורה לא אוסרת אותם. אז הגמרא בעבודה זרה מתייחסת לבעיה הזאת בזווית אחת, והיא מספרת על עכבר שנפל לחבית של שחר, ואסרי רב לאו שחרא, רב אסר את אותו שחר. באו חכמים לרב ששת, והם אומרים, כנראה שרב סובר שנותן טעם לפגם, אסור, כי הנה, האכבר הזה הוא נותן טעם לפגם, הוא לא הופך את החבית להיות יותר טעימה אלא מקלקל אותו, ובכל זאת הוא אסור. אמר לו רב ששת, באלמה סבר רב נותן טעם לפגם מותר. בעיקרון רב סובר שנותן טעם לפגם הוא באמת מותר. אבל כאן יש חידוש מיוחד, מכיוון שאכבר אסור מדין שרץ השורץ על הארץ, יש כאן חידוש מיוחד. למה? דעה מים אס מים איס, עובדי לאין שימיני ואפילו אחי אסרי רחמנה. דין שרצים הוא דין מיוחד שלמרות שהם מגילים ואנשים לא אוכלים אותם, כך אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא אסר אותם. לכן בשרצים גם נותן טעם לפגם אסור. ושני חידושים מעניינים יש כאן. דבר ראשון, חידוש הלכתי, נותן טעם לפגם בשרצים אסור. דבר שני, חידוש מחשבתי מהותי, התורה כאן עושה את דבר למרות שהוא מגעיל. שהוא לא, אולי לא היינו מגדירים אותו כאוכל. בימינו ודאי אנחנו יכולים להוסיף ולומר שהנה, איננו רואות, יש הרבה מקומות שבהם אוכלים שרצים, ובחלק מהמקומות זה ממש גם נחשב מעדן מלאכים, ולכן ברור למה התורה אסרה אותו. ואולי זו גם העמדה הנפשית הנכונה. הרמב״ם מלכות מאכלות אסורות, צטט את הגמרא, שאומרת, אל יאמר אדם, אי אפשי לאכול בשר חזיר, אני לא רוצה לאכול כי זה מגיל, כי זה לא בריא, אלא אפשי, אפשי ולא אוכל, מה אעשה שהקדוש ברוך הוא גזר עליי לא לאכול בשר חזיר? אותו דבר אפשר לומר, כמובן, גם לגבי שרצים. גם אם אנשים אוכלים שרצים, עדיין, הקדוש ברוך הוא אוסר אותו. אז אנחנו רואים שגם לגבי דיני שרצים, התורה מחמירה אף על פי שמדובר על שרץ פגום. אז עד כאן דיברנו על חומרת האיסור, מכאן והלאה נעבור לדבר על סוגי השרצים שנאסרו, ונראה שלא כל השרצים כולם אסורים. סוגיה מרכזית בעניין זה נמצאת בגמרא במסכת חולין. בדף סמך זין עמוד א', וכך אומר שם הגמרא. אמר אבונה, לולישפי איניש שחרה בצוויתה באורתה. אסור לאדם לשתות שחר, שחר זה משקה שמכינים מתמרים, ורשי על אתר כבר מאיר שבמשקה הזה היו מצויים בין השאר תולעים. כל מי שאוכל תמרים יודע שמדי פעם ניתן למצוא בהם תולעים, אז התולעים האלה היו גם אחרי ש... הוציאו את השחר מהמשקים, שמו מים וככה הם קיבלו את הדם של התמרים, אז אסור לשתות את המשקה הזה עם מסננת, בצוויתה באורתה. למה? מסבירה הגמרא. דינמה פרשי אותם תולעים חרקים לאל מצוויתה ועדר נפיל לקסה. יש חשש שמהתולעים האלה יעמדו רגע על המסננת ואז הם יחזרו לקוס, אדם ישתה דרך המסננת, תולעת יתפס על המסננת, יוריד את הקוס, המים יגדו למטה, תולעת יישאר על המסננת, ואז היא תעזוב את המסננת ותקפוץ קביצת ראש חזרה לתוך הקוס. ואז אומרת הגמרא, אותו אדם עובר משום שרץ השורץ על הארץ. והגמרא כאן מלמדת עיקרון, שהיא חוזרת עליו בהמשך, נראה עוד מעט איך בדיוק, שכאשר שרץ נמצא במקומו הטבעי והרגיל, הוא לא אסור מדיני תולעים, בתורה נאמר שרץ השורץ על הארץ, רק שרץ שיצא מהפרי ושרץ על הארץ, יהיה אסור באכילה. והגמרה ממשיכה, והיא אומרת, יחי במנה נמי, גם בקוס יהיה אסור לשתות שחר, כי אולי התולעת תתפס בדופן של הקוס, ואז תחזור לתוך השחר, דלמפר יש לדפנה דמנה ועד ארנפי למנה, האטם אומרת הגמרה, אין בעיה, כי... היינו רביתי. זו דרך הגידול הטבעית של התולעת, ואת זה מוכיחים מפסוק. כתוב, תאכלו מכל אשר במים. מותר לשתות מים מבורות, שיחין ומערות, למרות שיכול להיות שיש ביניהם תולעים, שאולי פרשו לדופן של הבור וחזרו לתוך המים, אבל בגלל שהיינו רביתי, זה דרך הגידול הטבעית של התולעים בתוך המים, אין עם זה בעיה. לכן לא צריך לשים מסננים בכיורים וכל מיני דברים כאלה, לפחות לא מדיני תולעים, כי היינו רביתי. ורב חיסדא מביא פסוק שמסייע לרבונה, ברייתא שמסייעת לרבונה, כל השרץ השורץ על הארץ, לרבות יבחושים שסיננם, תעמד סיננן, הלא סיננן שרץ, דהיינו יבחושים, שזה חרק שבדרך כלל גדל במים, אם מסננים אותו מהמים ומוצאים אותו, הוא גם כן הופך להיות משרץ המים לשרץ השורץ על הארץ. אבל מה שבא בגמרא, בברייתא, שרק אם סיננו את אותם יבחושים, כל עוד לא סיננו אותם והם חלק מהמים, אין בעיה מעיקר הדין, פשט הגמרא, מדין עד הגמרא באכילתם. שמואל ממשיך עם אותו קו ואומר שמואל, קישוט שהתליה באיבאה, זאת אומרת, יש לנו ירק, קישור, שנהיו בו תולעים, כאשר הוא עדיין מחובר באיבאה. אז היא אסורה. למה? משום השרץ השורץ על הארץ. מסביר רשי, כיוון דמהלכת אותה תולעת בתוך הקישוט, והיא מחוברת בקרקע, אבי כמהלכת על גבי קרקע. אז אם התולעת נמצאת בקישור כשהוא עוד מחובר לעץ, זה נחשב שהיא שורצת על הארץ, כי הקישור מחובר לעץ שמחובר לקרקע, בעצם הוא נחשב כקרקע, וגם כשהיא הולכת בתוכו היא שורצת על הארץ. אבל ממשיך רשי ואומר, אבל התליה לאחר מכן מותרת עד שתצא לאוויר, בעצם הזמן שבו התולעת אינה אסורה מדין שרץ לשורץ על הארץ, זה אחרי שהפרי נקטף, הוא כבר לא באיבו, הוא לא מחובר לאילן, אבל התולעת עוד לא יצאה החוצה, מחוץ לענף. מה הסברה מחוץ לפרי? מה הסברה בכל הרעיון הזה של הגמרא? אז אפשר ללכת כאן לשני כיוונים. כיוון אחד הוא לומר שמדובר כאן על סברה מדעית, טבעית, הנחת חכמי הגמרא, הנחה מדעית הרווחת בזמנם, הייתה שתולעים וירחושים וחרקים קטנים הם לא נוצרים בדרך הרבייה הרגילה, כמו שאנחנו יודעים היום שהם נוצרים, אלא הם באים, נולדים מתוך הפסולת או מתוך הפרי או מתוך דברים אחרים. ולכן, כל עוד התאנה, התולה הצליחה לא יצאה מהתאנה או מהקישור, מכל ירק אחר או מסביבת הגידול שלה, עדיין נחשבת בעצם חלק מאותו דבר. מה שנותן לה את שמה העצמאי כיצור חי, זה רק ההיפרדות שלה מאותו דבר. הקושי בסברה הזאת, שאנחנו יודעים מדעית היום שהיא לא נכונה, אנחנו יודעים היום מדעית, לפחות המדע של היום, יודע שתולעים וחרקים כן נוצרים ברבייה דומה לחיות אחרות, חלק גדול מהם, בניגוד לאולי חיידקים וכדומה, ולכן הסברה הזו היא מעט קשה. הסברה נוספת שאפשר לומר, דרך נוספת להסביר את הדין הזה של הגמרא, זה ללכת יותר לכיוון של דיני ביטול וחשיבות. דהיינו, השרץ מקבל חשיבות כיחידה עצמאית רק כשהוא לא בסביבת הגידול הטבעית שלו. אבל אם הוא חלק מסביבת הגידול, בעצם הוא חלק ממרקם החיים, או אם נאמר את זה מזווית קצת אחרת, אנחנו כל היום אוכלים יצורים חיים. יש לנו חיידקים, וירוסים, יצורים שהיום מדעית הם מוגדרים כחיים, אנחנו אוכלים אותם כל הזמן. למה אין בהם דין שרץ או שורץ על המים או שרץ העוף לצורך העניין? כי הם נמצאים בחלל, באוויר, אולי זה נחשב מעופפים, מכיוון שהם חלק מהאוויר שלנו, משהו שאנחנו לא מסוגלים לראות אותו ולהרגיש אותו, למרות שאנחנו יודעים בוודאות שהוא קיים, הוא חלק ממרקם האוויר. ואותו דבר, תולעים שנמצאים בתוך המים ואנחנו לא מודעים אליהם וכדומה, נדבר תכף על הגדרים המדויקים, יכול להיות שהם מתבטלים לגבי אותו דבר, נחשבים חלק ממנו ואין להם מעמד עצמאי, ולכן הם לא תחת האיסור. היה הדין הזה, הגדר הזה נלמד מהפסוק, שרץ השורץ על הארץ, והוא גם הובא להלכה, שולחן אור בסימן פי ד', שהוא הסימן העיקרי של הלכות תולעים, בסעיף ד', כותב כך, תולעים הגדלים בפירות, בתלוש, מותרים. אם התולעת גדלה בתוך הפרי, כאשר הפרי נתלש, היא מותרת. למה? כי היא לא שרצה לארץ. אולי כאן אפשר להסביר גם הסבר שלישי בגמרא. יש גדר שאנחנו לא יודעים מה עניינו, לא יודעים מה הטעם שלו, שרק שרץ שהיה על הארץ הוא אסור, למרות שהוא עדיין שרץ גם כשהוא בתוך הפרי. ולכן, כל עוד הפרי מחובר, אמרנו שהתולעת גם כשהיא הולכת בתוכו זה נחשב שורץ על הארץ, אם היא יצאה מהפרי זה גם כן אסור, אבל אם היא בתוך הפרי בתלוש זה מותר, שלא אסרה תורה אלא שרץ השורץ על הארץ, כמו שהסברנו. באמת דברים אומרים שלא פרשו מן הפרי, אבל פרשו מן הפרי אפילו לא הגיע לארץ, אלא שמת באוויר קודם שהגיע לארץ, ואפילו לא פירש כולו מהפרי למקצתו, או שלא פירש אלא על גבי פרי או לגרעין שבתוכו, או שפירש מפרי לפרי, אסור. אז בעצם כל מצב שבו התולעת היא לא בתוך הפרי, אלא יצא רגע מחוץ לפרי וחזרה, או שהיא עלתה על הגרעין של הפרי, או כל דבר אחר, אז היא אסורה. זו סברת השולחן ערוך. ובהמשך הוא כותב, כל זמן שימצא בתוך הפרי, אפילו חורון עקוב לחוץ, לא חיישינן שמה פירש וחזר, ויש אוסרים אם חורו נקוב לחוץ. איך אנחנו יודעים אם התולעת פירשה או לא? נכון, על פעם אנחנו מוצאים תולעת בתוך תפוח. אכלנו תפוח, מצאנו תולעת. איך אנחנו יודעים אם התולעת הייתה לפני כן בחוץ או לא? התשובה שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה ההיסטוריה של כל התולעת הזאת. אז לכאורה, דרך טובה לדעת, זה אם יש נקב. אם יש נקב, כנראה שאו שהיא יצאה מהתפוח וחזרה, או שהיא נכנסה מבחוץ, לכן יש נקב. איך נוצרת במציאות מצב כזה שתולעת גדלה בתוך פרי? כי תולעת אחרת הטילה את הביצים שלה בתוך הפרח, ואז הפרח נסגר עליהם ונוצר הפרי על הביצים, ושם התולעת הבאה בתור בהמשך השושלת, שם היא בקעה ויצאה לעולם. ולכן מציאות כזאת היא הגיונית, אבל אז לא יהיה חור בתפוח. אם יש חור בתפוח, כנראה שתולעת יצאה לחוץ. אז זה מחלוקת כאן שהשולחן ערוך מביא בין שתי הדעות הללו. החוכמת אדם בכלל המנחת סעיף י' פוסק שאם יש ספק, ספק אם התליה במחובר או בתלוש, אז הפרי אסור. והסיבה היא פשוטה, יש לנו כאן ספק דאורייתא. ספק דאורייתא הוא לחומרה, אם אנחנו לא יכולים לברר אם התולעת פירשה או לא, צריכים להחמיר. אז לכאורה יוצא מכאן שאם אדם רואה תפוח לצורך העניין והתפוח שלם ואין בו שום נקב, הוא יכול לאכול אותו בלי שום חשש, מכיוון שאין שום נקב, ברור ופשוט שהתולעת לא פירשה החוצה. ולכן
אין כאן שום שאלה, ומותר לאכול את התפוח. אם יש נקב, ואנחנו לא יודעים אם את תולעת פרישה או לא, אז זה ספק, כמו שראינו, והלכה הפשוטה של חוכמת אדם, שהוא מחמיר בזה. ולכן, למעשה, ודאי שירקות עניים ודברים כאלה, שבהם התולעים לא נמצאים בתוך הירק אלא מבחוץ, פשטות ההלכה, דברים כאלה הם אסורים, טוענים כאלה אסורים באכילה באיסור דאורייתא. לגבי פירות, שיש בתוכם חרקים, אז צריך לבדוק אם בחוץ הפרי נראה שלם, על פניו, לפחות מעיקר דין תורה, מותר לאכול אותו בשלמותו, אבל בפועל מחמירים גם בזה. אולי הסיבה שמחמירים גם בזה, בפירות שמצויים בהם תולעים, ונדבר בהמשך על כמה מצויים וכמה צריכים להיות, נדמה לי שהסיבה זה מה שראינו כאן בשולחן ערוך, שגם אם התולעת פרשה על הגרעין, גם בזה היא מוגדרת כשרץ השורץ על הארץ, אנחנו לא יכולים את זה לדעת מבחוץ, גם אם הפרי שלם יכול להיות שהתולעת הלכה קצת על הגרעין. אז כמו שהזכרנו, אחד ההסברים לדין הזה, שרק תולעת שפרשה ושרצה על הארץ אסורה, זה הסבר המדעי, כך רשי ושאר ראשונים מסבירים שם, שהיא נוצרת מתוך הפרי, ולכן היא עדיין חלק מהפרי. השאלה, איך אנחנו צריכים להתייחס לעובדה כזאת, שלא בטוח שהיא נכונה מדעית. והתפארת ישראל, בכלכלת השבת, דן במלאכת בורר, לגבי גבינה שיש בה תולעים. והוא כותב שמותר לאכול אותה בשבת. אין כאן איסור, סליחה, לא בדיני בורר, באיסור שוחט. אין כאן דין שוחט על התולעת, לא הורגים את התולעת. למה? כי דינם ככינים שנולדים מהזיעה. כתוב בגמרא שכינים שנולדים מהזיעה, מותר להרוג אותם בשבת, כי הם לא בהמה רגילה שפרה ורבה, ולכן אין בהם את האיסור הזה של שוחט, של הריגת בהמה ושבת. ואומרת תפארת ישראל, ואילה וכי קשיא, הרי גם בחול לי צר מלאוכלו, מדעה ולי דבר חי. ולכן הוא כותב, נראה לי, דאנך דמיני קרבו, אפילו כחי לא אבי. זאת אומרת, אנחנו בכלל לא מתייחסים לדבר שרבי עדיין כחי, אלא הוא חלק מהפרי עצמו. הוא נראה לי דעתם באח עלי בעינה, מה שאין כנח עד אוכלו על ידי תערובת מקום גידולו. פה מביא את הסברה השנייה שדיברנו עליה, וכשאוכלים בתערובת, אז בעצם התולעים פחות או יותר בטלות, בתחומין. למדבט יש מאמר של הרב יונתן שמחה בלס, שמתעסק עם הנושא הזה, מי שרוצה מוזמן לעיין, יש סדרת ספרים של הרב משה ויה, נקראת בדיקת המזון בהלכה, שם בקרק א' בפרק ג' בהערה 22, הוא גם כן מתייחס לדברים, מי שרוצה להרחיב בנכונות המדעית והיחס המדעי לטענות האלה, מוזמן להסתכל שם. אז עד עכשיו ביררנו בעצם איזה סוג תולעים אסורות, ראינו שבפועל למעשה אנחנו מחמירים בכל סוגי התולעים, כי אנחנו לא יודעים אם התולעת פרשה או לא פרשה. אחת השאלות המרכזיות והמשמעותיות לכאורה על פניו בדיני תולעים, זה מאיזה גודל של תולעת אנחנו אוסרים. כולם מסכימים שיש תולעת גדולה, שנמצאת על עלה של חסה, או בתוך תמר, או בכל מקום אחר, היא אסור לאכול את התולעת, וזה ברור לנו, היא גדולה, היא חיה, רואים אותה הולכת וכן הלאה. אבל זה גם לא בעיה, כי תולעים כאלה אנחנו מבחינים בהם, וגם מגיע לנו לאכול אותם, אף אחד לא רוצה להתקל בדבר כזה בתוך השפתיים שלו, ולכן זה לא כל כך שאלה והתלבטות. הדיון החם היום בכל נושא התולעים, זה סביב תולעים שקשה להבחין בזה שהם תולעים, כי הצבע שלהם מאוד דומה לפרי, כי הן מאוד מאוד קטנות, ולא תמיד מי שרגיל יכול לראות אותם בעין בלתי מזוינת, וזו בעצם הסוגיה שנבקש להקדיש לה את החלק השלישי והדקות הבאות של השיעור שלנו. מאיזה גודל התולעים נאסרות? אז נתחיל בעצם מהקטן לגדול, מה הדין של תולעת שאי אפשר לראות אותה בעין רגילה, אלא אך ורק על ידי אמצעים אחרים. אז הבינת אדם, שזה בעצם הרחבות של רב אברהם דנציג לספרו חוכמת אדם, הספר של בעל המחאה בחיי אדם על יורדיה, שם בשער איסור ויתר בסימן למדלת, הוא שאל את הדבר הזה, מה דין החומץ? יש חומץ, שכתב עליו חוקר אחד, שנתברר שאי אפשר להיותו חומץ עד שירום תולעים, בעצם החומץ הוא נחמץ על ידי תולעים שמצטקל, שנוצרים שם, ומי שמסתכל בזכוכית שקוראים מיקרוסקופ, יראה כל החומץ מלא תולעים. אז האם מותר לאכול את הדבר הזה או אסור? אז הוא כותב, רב אברהם דנציג, שמי שכתב לאסור חומץ, הבלו. והראיה שלו קודם כל, התורה אמרה בנזיר, חומץ יין לא ישתה. בכלל שלאחרים חומץ מותר. אז זה מצד הפסוק. ומה הסברה? ואין לומר, וגם אין לומר די כוונתו שהחומץ בכוח יש בו תולעים. לא סליחה, הוא מסביר בהמשך, שמה הסברה בכך? שאי אפשר לראות את התולעים בעצם בעין רגילה. והוא מסביר על מה הייתה השאלה, לא על חומץ רגיל, שלא רואים בו תולעים אליהם כן מסתכלים במיקרוסקופ, אלא כוונתו די יש חומץ שכשמסתכלים נגד השמש נראים בו תולעים. וזה נראה דין די יש לו דין חומץ שיש בו תולעים. אם אני לוקח את החומץ, סתם ככה אני מסתכל עליו כשהוא לשולחן, אני לא רואה תולעים, אני לא רואה תולעים. אבל כשאני שם אותו כנגד השמש, אני רואה תולעים גם בעין רגילה, תולעים כאלה כבר יהיו אסורות. להבדל בין שני המקרים, זה שבמקרה הראשון, התולעת אי אפשר לראות אותה. לא ניתנה תורה למלאכי השרת, זה כלל גדול. בהלכה, אדם לא צריך, תורה ניתנה לבני אדם, ומה שבן אדם מסוגל לראות בעינו הטבעית הרגילה, הוא מה שאסור. דבר שצריך אמצעים טכנולוגיים מיוחדים בשביל לראות אותם, לא נאסרו. ולכן חרק שאפשר לראות אותו רק במיקרוסקופ, לא נאסר. לעומת זאת, אם אי אפשר לראות את החרק בגלל מה שנקרא תנאי השטח, אין מספיק אור, או החרק דומה לצבע של החומץ, ולכן אם אני אשים כנגד האור, פתאום אני אראה את החרק, חרקים כאלה נאסרים לדעת החוכמת אדם. בשילת יבץ, חלק ב', סימן קוף קף ד', הוא נשאל לגבי אורז, והוא כתב שנמצאים בו שני מיני תולעים, שניהם ישנם בבדיקה, מין אחד זה תולעים גדולים לבנים והם רואים אותם יד, וזה משליחים ולא מזיק לפרי וזה כולם מקי, וזה אם בדקתי את אורז מזה מותר לאכול אותו, אבל יש סוג שני, המין השני הוא הקנימה שקוראים מילבין, וזה גם כן ישנו בבדיקה על ידי חימום וראות עין יפה, ומבדקי נמי בשימשה או על ידי כלי זכוכית מגדיל מראית הבריות הקטנות. ואם נמצאו בו בוודאי נאסר כולו, ואין תיקון לאוכלו. החלקון שלבדק ולא נמצא בו שובן לחוש ואכלינה מיני שופרי שופרי. והאחי חזין על רבנן קשישי, אומר ידי עובדה והמחמיר יחמיר לעצמו, אבל אין להכביד בחומרה יתרה על הציבור. משמע לכאורה מדברי רבי יעקב עמדין בשאלת יעבץ, שגם אם החרק נראה רק על ידי זכוכית מגדלת, על ידי כלי זכוכית מגדיל, מראית הבריאות הקטנות, אז התולעת נאסרת. כך לכאורה היה ניתן להבין מהשאלת יעבץ. אבל פשוט וברור שלא זו כוונתו. כי השאלת יעבץ כותב שגם המין השני, הקנימה, קודם כל אנחנו יודעים מה זה קנימה, ואנחנו יודעים שאפשר לראות אותה גם בעין רגילה, וגם הוא בעצמו כותב ככה, ושאפשר לראות אותה או על ידי חימום, או ראות עין יפה, או לבדוק בשמש, או על ידי כלי זכוכית מגדיל, זאת אומרת יש כמה אפשרויות למצוא את אותם מילבין הקטנים שמסתובבים בתוך האורז. אחת האפשרויות היא זכוכית מגדלת, יש גם אפשרויות אחרות שאפשר לעשות אותם בעין בלתי מזוינת, ולכן התולעים האלה אוסרות, והדברים מוכחים בתשובה אחרת, בחלק ב' גם כן, סימן אחרי זה, סימן קוף קפה, הוא כותב, וחוש ראות עיני, אין כל כך חזק לראות מילי בינו הקנימה, ואף על ידי הכלי זכוכית מגדיל המוחשים, לא קולה תחת ידי, וביותר שאני טרוד, ולזאת הסיבה, הייתי פרוש, אז הוא העיד על עצמו, שהוא לא אכל אורז, למה? כי הוא לא יכל לראות טוב, הוא לא ראה אותם, לא בעין בלתי מזוינת, ולא הייתה לו זכוכית מגדלת, משמע מתוך דבריו, שאדם שרואה בעין טובה, יש לו ראייה טובה, לא צריך זכוכית מגדלת, ובאמת, מי שהראייה שלו לא טובה, לא יכול להגיד, אני לא רואה תולעים בעין בלתי מזוינת, ולכן הם מותרות, ברור שהוא לא רואה, בגלל שהראייה שלו לא טובה. בדרך זו, אז גם בעצם השאלת יעבץ לא באמת חולק על דברי החוכמת אדם, שניהם מסכימים שכל דבר שאי אפשר לראות בבלי אמצעי עזר אחרים, הוא מותר. כך כותב גם ארוך השולחן ביורדי הסימן פי ד' סעיף למדוו, כך הוא כותב, והוא מוכיח, דאם לא כן, הרי כמה מהחוקים כתבו שגם כל האוויר מלא ברועים דקים, ברועים דקים מן הכתמי, דקים, כשאדם פותח פיו בולע כמה מהם, אלא ודאי דאבל יפצה פיהם, ואף אם כן הוא כיוון שאין עין שולט בהם, לאו כלום הוא. אמנם כמה שעין יכול לראות, אפילו כנגד השמש, אפילו דק מן הדק, אף ושרץ גמור, שוב פעם אותה חלוקה, אם אפשר לראות את זה בעין, גם אם הראייה בעין דורשת דקדוק גדול והיכרות גדולה, ולשים כנגד השמש וכדומה, זה אסור. מה שאי אפשר לראות נגד העין, הוא לא נחשב כאסור. מי שהרחיב את השיטה הזאת הרבה מאוד, זה רב מוישה פיינשטיין, בעקבות מוישה ביורדי החלק ב' סימן קוף מבב, רב מוישה פיינשטיין מגיע למקומות מרחיקי לכת, והוא טוען שכל שימוש באמצעי עזר אלקטרונים, לא רק בדין הזה של תולעים, אלא גם בדינים אחרים, בעצם לא אליו התייחסה ההלכה. ולכן לפי רב מוישה פיינשטיין, אדם שהוא חרש, אבל יכול לשמוע עם מכשיר שמיעה, נחשב הלכתית כחרש, וההוכחה שלו עם הדורות הקודמים, הרי הדורות הקודמים הם לא היה להם את כל האמצעים האלה, הם לא השתמשו במיקרוסקופ, וברור, אני קורא מתוך דבריו, שהם קיימו כל דיני תורה ולא נכשלו בשום דבר, אפילו באונס, ולכן ברור שהקדוש ברוך הוא לא הביא תקלה על ידי כל גדולי הדורות הקודמים. כתוב בגמרא ש אתונו של רב פנחס בן יאיר, בהמתם של צדיקים, הקדוש ברוך הוא לא מביא על ידה תקלה, אז צדיקים עצמם לא כל שכן, ולא הגיוני שכל הצדיקים אכלו תולעים כל הזמן, כי לא היה להם את האמצעים האלה. זה המקור של רב מוישה פיינשטיין. אז ראינו בעצם שהסכמת הפוסקים, שדבר שרץ קטן שלא רואים אותו, אי אפשר לראות אותו בעין בלתי מזוינת, אין בו דין שרצי. ורק דבר שאפשר לראות אותו. מה שנותר לנו לעשות, ובעזרת השם נעשה בשיעור הבא, זה להגדיר יותר טוב מה נחשב חרק שניתן לראות אותו. מה קורה אם אפשר לראות רק נקודה שחורה וקשה לזהות שזה חרק? מה קורה אם חלק מהאנשים יכולים לראות, חלק מהאנשים לא יכולים לראות? וזה בעצם שיעור מאוד חשוב מבחינה מעשית, כי הוא מגדיר טוב מאוד איזה תולעים אנחנו בעייתיות לנו היום, ואיזה תולעים לא בעייתיות, וזה בעצם היסוד לשאלה איך צריך לבדוק את הירקות שאנחנו רוצים לאכול. אז בעזרת השם, בשיעור הבא נפתח בככה סיכום של הנקודה שראינו עכשיו, ונעבור גם לדברים הבאים שהזכרתי עכשיו.